אנחנו בחובת תלמידים, עמוד ט"ו, ועכשיו הוא נכנס ללובי הקורה. הוא אומר, לא בהשערות, רק בחוקים איתנים ובעובדות חזקות, עלינו לבאר בראשונה מה החילוק בין דור לדור. למה בדורות הקודמים לנו, כל חינוך שהוא היה מועיל? מה השתנה בעצם? מה הקושי של הדור שלנו? יש לכם עמוד ט"ו, עמוד קודם. למה בעבר הם הצליחו? תלמידי כל מלמד ובני כל אב, רובם ככולם היו עובדי השם, ולא כן עתה, משהו השתנה, הוא אומר. הסיבה הפשוטה והעיקרית היא שהנוער קם וחושב את עצמו לאיש בטרם במועדו. הוא אומר דבר שבעצם אנחנו רואים אותו היום גם כן. פתאום יש לך עסק עם ילד, ואתה מדבר עם ילדה בת 4 ואתה מקבל ממנה תגובות שאתה מצפה מנערה בת 16. החוצפה יסגי שהנוער כל כך יש לו אישיות ודעה עצמית בגיל כל כך צעיר, הוא אומר כבר בדור שלא ראו את זה. הנוער חושב עצמו לאיש בטרם במועדו. לא השערה בדויה אנו אומרים בזה, כי גם כל העולם מקונן אתה על זה, ולא את הטעם והסיבה באנו בזה לבאר למה קם הנוער. אבל כך היא העובדה. מציאות. מה גורם למציאות הזו? זה כבר דיון אחר. אנחנו צריכים לדעת שהמציאות שקשה, המציאות שבעצם מקשה על הנוער לקבל, מקשה עלינו לחנך. המציאות היא שהנוער הוא כבר בר דעה, גם אם הוא לא בר דעת. יש לו דעה עצמית, גם אם הוא עוד לא הגיע לגיל שבעצם היה ראוי לכך.
אני זוכר שהילד שלי, הוא היה מדבר כל הזמן בלשון ציווי. זאת אומרת, הוא לא דיבר בלשון, שהיה קטן. לא בלשון...
מבקשה, לא בבקשה.
כן, כבוד אלא.
גם בן כמה, הוא בן 14?
רוח שטות הזה עבר על בני הנוער לחשוב את עצמו לאיש בדעת ורצון, בעוד בו דעת מאופך ורצון בוסר ומר. הדעה שלו עוד לא התפתחה, הרצון שלו עוד לא בשל, אבל הוא חושב שהכל מוגדר. עכשיו פה יש אולי מקום להוסיף נקודה אחת שכן חשובה שהוא לא מתייחס אליה פה. כהורים, אז יש איזשהו מאבק כוחות שילד מטיבו כל הזמן דוחף, מנסה לראות כמה הוא יכול להזיז את הגבולות, וההורה צריך לדעת איפה הקו שבו יהיה הגבול. הילד, אם אתה לא מציב לו גבולות, הילד נכנס בו פחד עצום. כי הילד מתחיל להרגיש שהוא שולט, והוא בעצם לא ראוי לשלוט, והוא יודע שהוא לא ראוי לשלוט. הפחד הכי גדול וההרס הכי גדול שאפשר לעשות לילד, זה לתת לו את השליטה, לתת לו את ההגה. תאמר לי אתה איך אני אחנך אותך. כשההורה מרים ידיים ואומר לילד, שמע, אני כבר לא יודע מה לעשות איתך, אתה תאמר לי מה לעשות, הוא רס את הילד, הוא מזיק לילד. וההורה צריך לדעת הילד ידחוף, התפקיד שלו זה לדחוף. אין שום עוול בזה שהוא מנסה להזיז את הגבולות. אני זוכר כשאחד מהילדים שלנו היה בגיל גיל שממש ניסה, אז כל הזמן דחף. הגיע יום אחד ואנחנו אומרים לו לך לישון, והוא לא הולך לישון. אומרים לו להיכנס למיטה, הוא לא נכנס למיטה. אומרים לו, שמע, אנחנו לא רוצים לחוס עליך, לא רוצים להניש אותך, אבל אתה עובר כל גבול. והוא מתיישב למיטה, ומסתכל לי בפנים, ומתחיל לצחוק. צוחק. אז אני לא מבין. הרגע אמרתי לו שאני לא רוצה להגיב בחומרה, והוא צוחק. שאלתי אותו, למה אתה צוחק? אז הוא מסתכל לי בפנים, והוא אומר לי, אני צוחק עליך. אמרתי לו, מה? ממשיך לצחוק. אז אתם מבינים, הוא כבר דחף את הגבולות למצב שהוא כבר מוכן להסתכל לי בפנים, לומר לי, לא רק שאני לא אשמע בקולך, אני אצחק עליך. אוקיי, אז באותו רגע הזזנו את הגבול חזרה כמה פסיעות. את המעשה הזה הוא לא עשה שוב. כשהורה רואה שהילד דחף, 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 לא רצית להגיד, לא רצית להגיד.
באמת, מה עושים במצב? סליחה שאני שואל.
זה תלוי כבר בהרבה מרכיבים. אי אפשר לתת פורמולציות. בגלל זה אני לא אומר מה שעשיתי.
כן, כן.
כי זה מובנה מהבנה.
מובנה מאחר ממה ש...
במערך, יא, מה הולך מסביב. היה לנו פעם שהילדים היו פרועים, חבל לזמן. נכנסנו איתם לקנות נעליים, ובעל החנות אומר לנו, למה אתם לא מחנכים את הילדים שלכם? אז אמרתי לו, שמע, אני אשתי בבית חולים כבר חצי שנה, יש לי ילד בבית חולים חצי שנה, והילדים לא מקבלים את האהבה שילד צריך לקבל. אני יודע שכמה שאני נותן להם, אין להם אמא כבר חצי שנה. אז אם חצי שנה אני לא נותן להם מספיק אהבה, אני גם לא יכול לתת לעומת זה עמדה נחושה. אני צריך לאזן. תמיד כשאני נותן את ה... אם אני יודע שאני נותן יותר אהבה מאשר תוקפה, אז אני יכול לדרוש, אני יכול לתת תוקפה. אבל אם המצב הוא מצב מבולבל, שהילד בעצם זכותו להיות מבולבל, כי הבית מבולבל, כי אני לא יכול לתת לו בית נורמלי, אז אני צריך להתחשב במציאות הזו. אי לכך, אני גם לא יכול להיות איתו תוקפה. אז אני אבקש ממנו לשבת, אני אנסה שהוא יישב, אבל אני גם צריך לרסן את עצמי, כי אני צריך להכיר שהילד בעצם חלק מזה זה תגובה טבעית למצב מבולבל, לא אשמתו. זה למה שאני לא רוצה לענות על מה למה יעשינו, כי באמת כל מקרה לגופו. זה מה שצריך לזכור, זה שמה שהילד עושה, תדע שתמיד הוא יעשה משהו יותר גרוע. אתה אף פעם לא יכול להשתמש בנשק האחרון שלך. תמיד אתה צריך לחשוב, יהיה עוד מקרה שאני צריך להגיב יותר בחומרה. אז אתה, לא משנה מה הילד עשה, אתה אף פעם לא יכול להוציא את הכל. תמיד אתה צריך לרסן, לרסן, לרסן. אולי לעיניו אתה צריך להגיב. הורה שאף פעם לא צועק, אז כשהוא צועק, זה מאוד מפחיד את הילדים. אני כמעט ואף פעם לא צועק. הילדים שלי כמעט אף פעם לא שומעים אותי צועק בבית. אז אם אני צועק, יש איזה השפעה אחרת, מהורה אחר שצועק כל הזמן. אז אי אפשר לתת פורמולציות בזה, כי זה מאוד תלוי באופי. אני לא אומר שהורה שצועק הוא לא בסדר. רק אומר, זה מאוד תלוי באיך אתה מגדל את הילדים. אז ממילא לדברים שונים שאתה עושה, יש משקל שונה. הורה שצועק, לפעמים אם הוא דווקא ידבר בלחש, אז הילדים מבינים שהוא כועס. בסדר, זה כבר כל הורה וכל מקרה לגופו. אבל הוא מדבר על זה שהנוער סבור שהוא בעל דעת. זה באמת בעיה. אני רק מקדים ואומר שצריך לדעת שכהורים אי אפשר להיכנע לזה טוטלית. מצד אחד זה מציאות של הדור, מצד שני זה לא מפקיע את האחריות שלנו כהורג או כמחנך גם לעשות גבולות. ועוד הודיעו לנו מראש חזל בעקבת הדמשיך החוצפה יסגג. גם זאת חוצפה היא, לחשוב את עצמו ואת דעתו לנאמנים ובטוחים לסמוך עליהם. כן? זה הכי נחמד, שילד אומר לך, אבא, אתה צודק. הוא שואל אותך, האם יש עוד מים בבקבוק? אתה אומר, לא. אז הוא הולך ובודק, אתה צודק. מה, אני עובד עליך? לא, בסדר. אבל צריכים לראות את הצד החיובי שבזה. לא, הילד רוצה לבדוק לעצמו. הדבר הזה כל כך התלקח, עד שמשתוממים לנו לפעמים לראות תינוקות קטנים ממש, איך שרוח עצמית ואומץ מרומה זה כבר מבצבצים ועולים בהם לחשוב את עצמם לאנשים. זה הדור שלנו. זה היה בימיו, זה גם בימינו. ושתיים רעות נמשכות מזה שהילד חושב את עצמו לבעל דעת ויודע ומבין כבר בגיל צעיר מאוד. האחת, שבשביל זה על כל מדריך מלמד ומחנך מביט הנער כעל עריץ זר שבא למשוש עליו ביד חזקיו לשלול ממנו שלטון עצמותו, דעתו ורצונו. הרבה פעמים בגלל המצב הזה, אז יש לך מאבק כוחות. אני מולו, הוא סבור שהוא בעל הבית, אני אראה לו מי בעל הבית. הוא חושב שהוא מבין, אני אראה לו שהוא לא מבין. וזה גם טוב, לא זו הדרך. ומין התנגדות אף שנאה מתעוררת בקרב הנער פנימה אל מלמדה ואביו. הרבה פעמים הורה או מחנך טוב מחפש איפה לומר לילד אתה צודק. אם אין מאבק באיגו, אז אני שמח לומר לו שהוא צודק. וכמה שאני יותר אומר לו שהוא צודק, אז זה נותן לו תחושה יותר טובה איתי. יכול להיות שהוא צודק, אבל זה קצת שונה ממה שהוא אמר. אז אני יכול להראות לו איפה שזה שונה, לומר לו אתה טועה. אני יכול לומר לו, להראות לו איפה שהוא צודק, לומר לו אתה צודק. וזה כלל גם כן בחינוך. אתם תשימו לב, כשתעבירו שיעורים מפני ציבור, שאם אתם מגיבים באתה צודק, ואז מעירים איפה זה קצת שונה ממה שהוא אמר, אז הוא נרגע. אם אתם אומרים לא, זה לא בדיוק ככה, ואתה מסביר לו איפה הוא טעה, אז הוא יתווכח איתך. אתה כבר נכנסת למאבק איגו. אני תמיד כשיש הערה מנסה לפתוח אם אתה צודק. כי זה הנקודה הזו. ואם יש, אם נכנסת למאבק באיגו בינך לבין הנער, אז אתה במצב שזה עלול להגיע למצב עד שאינו נותן לב לשמוע את דבריהם ואיך לקולטם בליבו, רק איך להתפטר מהם ולצאת מן ידיהם. אז זה הבעיה הראשונה, שאתה בעצם נכנס למאבק, וחלק מהבעיה היא גם כן שההורה שוכח את הפער האמיתי שיש בינו לבין הילד. ישבתי בתחנת אוטובוס סוף שבוע שעבר, ילד קטן בן 4 ניגש לאבא שלו, הוא כועס על אבא שלו, הוא בועט באבא שלו. אז מה אבא שלו עושה? בועט בו חזרה. מה שותה? מה איתך? אתה בגיל שלו? אז הוא בעט בך, יופי. התגובה הנכונה זה, אני לא מאמין. אתה בעט באבא? לא מאמין. בוא מהר, בוא תתקן אותי. אתה ודאי לא עשית את זה בכוונה, נכון? תעבוד איתו, ילד בן 4, מה אתה בועט בו חזרה? אתה גם בן 4? לא, אני ראיתי, אז הילד מרביץ לו ככה, הוא מרביץ ככה, אז הילד זורק עליו כדור, אז הוא אומר, טוב, עכשיו לקחתי לך את הכדור. מה, זה הורה? אתה ילד כמו הילד. זה מאבק איגו, זה אחד מול אחד. אתה לא אחד מול אחד. תעצור רגע, הוא ילד, אתה מבוגר, תעצור. היה פעם שאחד מהילדים עשה משהו שהיה ממש חוצפה. ולא הגבתי, עזבתי את החדר. אז אשתי לוחשת לי, אתה לא תגיד? אמרתי לה, אני כועס, אני לא יכול להגיד. אני עכשיו לא בטוח שהתגובה שלי תהיה מה שהוא צריך לשמוע. אני כועס, לא יכול.
כמו שהרמב״ם אומר, כעס הפנים בלבד.
אם אני יודע שאני מגיב מה שהוא צריך לשמוע, אני לא ירדתי לרמה שלו, אז אני אגיב. אז השאלה נשאלת, רגע, אבל מה, אתה תיתן למציאות הזו לעבור? תשובה, אחד משני דברים יקרה. או שזה יחזור על עצמו, ועד אז יהיה לך אפשרות לחשוב איך תגיב, או שזה לא יחזור על עצמו ולא קרה כלום, אז מה? זה כלל בחינוך, צריך להיזהר. כמעט ואין מציאויות שמחייבים את התגובה המיידית. כמעט תמיד, אם זה באמת בעיה, זה יחזור על עצמו. זה למה שהרבה פעמים אני ואשתי לא מגיבים בפעם ראשונה. אנחנו קודם מתקסים את זה, מדברים, מתייעצים יחד רגע. איך צריך להגיב? הוא מתחצף, הוא במצב שאנחנו מדברים, הוא בכלל לא מקשיב. אוקיי, אז אם זה היה היום, אין סיבה לחשוב שזה לא יהיה מחר. נגיב מחר, לא צריך להגיב יום, אבל קודם בוא נחשוב. פעם לקחתי ילד יתום ללמוד בזילברמן, ברובע. אז הילד הגיע לשלב שהוא היה מדי חצוף, לא הקשיב בשיעור. אז המלמד, הילד לא היה לו אבא, ולאמא לא היה נעים להגיע לבית ספר חרדי. אז המלמד עבד דרכי. אז הוא אמר לי, לך דבר עם אמא, אני רוצה להבין מה קורה בבית, כי אני צריך לרדת על הילד, אני צריך לשים אותו במקום. אבל אני קודם צריך לדעת שבבית הכל רגוע, ואני צריך לדעת שבבית יגבו באהבה את התוקפה שאני אתן לו בחדר. לא יכול להיות שהוא גם חוטף בחדר וגם בבית. אם הוא חצוף בחדר, יכול להיות שהוא גם חצוף בבית. אז לפני שאני מתחיל את המערכה נגדו לאפס אותו, תוודא שבבית מקרינים אהבה. זה גישה חינוכית. זה לא תגובה, הוא יצבן אותי, אני עכשיו אכנס בו. לא, אני רואה, אני צריך להגיב, לפני שאני מגיב, אני בודק. האמת, האמא שלחה הודעה חזרה, לא, היורצייט של אבא שלו מגיע עוד שבוע, תמיד לפני היורצייט של אבא שלו הוא לגמרי לא מאופס, חכה, בוא נראה עוד חודש איפה הדברים עומדים. הרב אמר, תודה רבה, חיכה את החודש, אחרי חודש באמת נכנס בו, אבל בהתאמה עם אמא. ההסכם היה, בבית את לא יורדת עליו כי הוא זה, בבית רק אהבה, שיהיה לו איזון. אוקיי, זה מחנך, זה צורת חינוך.
אבל זה חם, כי בבית הוא קבל גב, ופה הוא עושה דברים
רעים,
בבית הוא קבל גב.
זה לא שאמא שלו אומרת לו, אתה בסדר שהתחצפת לרדת. זה שעל החוצפה שבבית, האמא מעלימה עין לחודש. שלילד לא יהיה התקפה מכל כיוון. בסדר, זה הרבה פעמים גם בין הורים צריך לשחק את המשחק הזה. הרבה פעמים עם ה... טוב, יש שני דברים. א', חשוב שמי שמגבה את הכבוד זה השני. תמיד כשאפשר, האבא צריך לשבת לסעודה. כלומר, אף אחד לא אמר תודה רבה לאמא, אני לא מאמין. איך יכול להיות שאף אחד לא אמר? איזה סעודה? אמא עבדה, אמא הלכה לחנות, הקנתה את האוכל, אמא הכינה את זה, אמא הגישה את זה, מה? אף אחד לא אמר תודה רבה? לא שאמא תובעת את התודה רבה. הכי טוב, האידיאל זה שכל אחד דורש את הכבוד של השני. וזה גם למד את הילדים דרך את זה. זה נקודה אחת. עכשיו, נקודה שנייה זה שהרבה פעמים הורים יכולים לאזן אחד את השני. שיש הסכם בין אבא ואמא. אני עכשיו אכנס בו, ואת או אתה תפייס ותאמר לו, טוב, אתה באמת ילד טוב ובאמת לא התכוונת, אתה צריך ללכת לומר לאמא סליחה, זה באמת עברת את הגבול, אבל אמא באמת אוהבת אותך. תמיד אם האמא כועסת אז אפשר שהאבא אחר כך יעזור לילד להגיע להבנה שהוא באמת לא בסדר, אבל מתוך הדינות. נכון, כתוב ברשי במשלי, הוא חאב את בן יוצא, שזה חשוב שגם מי שהוכיח את הילד יפייס אותו, אבל יש גם צעד שאפשר לשחק בין הבני זוג, לעזור לו. אבל חזרה לענייננו. הגענו לכל זה מתוך דיבור, שלא יכול להיות שאנחנו מסתכלים על הילד כשווה בשווה. זה שהוא מסתכל עלינו כשווה, לא יכול לבלבל אותנו. אני לא חבר שלו. אני אולי אוהב אותו, אולי יהיה לנו קשר מאוד טוב, אבל אני אבא שלו, יש לי אחריות כלפיו. והאחריות היא לחנך אותו כהורה. והרבה פעמים, דווקא הורים שמאוד מאוד אוהבים את הילדים שלהם, לפעמים זה קורה כשזה בן יחיד, או מציאות, או בן זקונים, דווקא אז האהבה מעבירה אותם על השורה, ומקלקלים את הילד. כמעט תמיד הילד הכי קטן סובל מהכי פחות חינוך. שימו לב, הילד הקטן במשפחה סובל, זה לרעתו. כי למה זה? זה נובע מעוד נקודה לדעתי הענייה. זה נובע מנקודה שעד הילד הקטן יש מצב שהילדים הם טרחה. זה טרחה מבורכת, אבל זה טרחה קשה. וכל השקעה שההורה עושה לילד זה בעצם נובע מתוך רצון להטיב לילד. כשאתה עובד מתוך רצון להטיב לילד, אתה יכול לעבוד נכון. כשמגיע הילד הקטן, הבן זקונים, אז כבר ההורה במידה מסוימת צריך את הילד. המערכת יחסים, זה ההבנה שלי. זה תיאוריה שלי, אני לא יודע אם זה נכון. אבל לדעתי ענייה, מה שקורה זה שההורה כבר, יש פן שהוא לא רוצה שילד יצא מהבית. הוא במידה מסוימת צריך את הילד. למה זה שילדים קטנים, הבן זקונים, הרבה פעמים ישנים עם אמא ואבא במיטה עד גיל 11? זה נורמלי? זה טובת הילד? יש ילד אחר שנותנים לו לעשות את זה? לא היה ולא נברא. אבל ילד קטן מצוי מאוד. מצוי מאוד שהילד הקטן נשאר במיטה עם אבא ואמא עד גיל 11. מה? מה הלך בו? אלא מה? להורים זה טוב. כשההורה לא מחנך מתוך הסתכלות של טובת הילד, אז הוא עושה את השגיאות הכי חמורות. וזה יכול להיות גם דברים אחרים. לפעמים לא רואה יש נקיפות מצפון. ההורה חושב, הייתי מדי קשוח איתו קודם. כשהורה עובד מתוך נקיפות מצפון, הוא גם לא עושה את טובת הילד. ההורה צריך לעצור את עצמו. לומר, רגע, השגיאות הכי גדולות בחינוך נובעות מפעילות חינוכית שלא נובעת מתוך הסתכלות מה טובת הילד. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. הורה שלא יכול לקחת זמן עם הילד. האמא עובדת שעות מאוד קשות. האבא עובד שעות מאוד קשות. אז מה הם עושים? מעריפים על ילד מתנות. זה טובת הילד? זה לא טובת הילד. אלא מה? הם פועלים מתוך רצון לחפות על מה שהם לא יכולים לתת. זה לא הסתכלות מה טובת הילד. אני צריך להרגיש שנתתי לילד. אני לא חושב מה הילד צריך לקבל. אני חושב שאני צריך להרגיש שנתתי לו את הכל. ההסתכלות תמיד צריכה להיות מה טובת הילד. אם זו באמת ההסתכלות, אז אנחנו פועלים נכון בחינוך, או לפחות יש לנו סיכוי טוב לפעול נכון. אבל ברגע שנכנסים נגיעויות, נגיעות של אני רוצה שהוא יאהב אותי, יש הורים שעובדים מתוך הסתכלות כזו. מה זה? זה שיקול. תעשה מה שטוב לילד, עם הזמן הוא יאהב אותך. זה לא, אם אתה תהיה פייר ואתה תהיה טוב לילד, זה לא יכול להיות מגמה. המגמה צריכה להיות טובת הילד. לא מגמה אחרת. איי, לפעמים הוא שונא אותי. בסדר, גם זה בריא. זה גם חלק מגדילת הילד. המגמה, אם המגמה היא מה טובת הילד, אז על פי רוב אני לא אתן. הבעיה מתחילה כשיש מגמות אחרות בחינוך. שהילד שלי ייראה הכי חכם. שהשכנים ידעו שאני ההורה הכי טוב. שכולם יראו שהוא יהיה גדול הדור. כל מיני מגמות. אבל זה לא טובת הילד. שהמגמות, וזה יכול להיות מגמות יעני לשם שמיים, אני רוצה שהוא יהיה גדול הדור, אז מה עשת? עכשיו תלחיץ אותו שהוא יהיה גדול הדור? אני רוצה שהוא יהיה מסודר. נו, זה מידה טובה, אתה רוצה את זה כי זה טובת הילד, או אתה רוצה כי זה נוח לך שהוא יסדר את החפצים לפני שהוא הולך לישון? אין אבל שהוא גם ישתתף במה שנוח לך, אבל זה לא יכול להיות מגמה, זה חלק ממערך, אנחנו גרים בבית יחד, גם אתה תסדר את הבית, זה נורמל, אבל לא כמגמה. המגמה חייבת להיות טובת הילד. ברגע שהמגמה היא לא תאורה טובת הילד, מתחילים השגיאות החמורות, וזה יכול להיות שוב עם כיסוי וחיפוי של לשם שמיים. הלאה, והשנייה, אני לא יודע אם אתם תזכרו את הנקודות האלה חבר'ה, אבל אנחנו כל פעם מזכירים פה הרבה 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 נקודות, שכל אחת מהן בפני עצמה היא נקודה חשובה בחינוך, כאילו אנחנו עוברים עליהן בדרך אגב, אבל זה טוב, אני אולי אתם יודעים כל זה כבר. והשנייה, שאפשר גדולה פרצתם לראשונה, הבעיה השנייה שנובעת מזה שלילד יש ביטחון עצמי מוקדם, היא שבדורות הקודמים שאישות הילד ועצמותו לא מיירו להתייבל ולהתגודל בעודו בוסר, גם הרגשותיו ודעותיו ובכלל כל השקפותיו ושאיפותיו לא מיירו להתפתח קודם זמנן. לא היה לו השקפת חיים בגיל שבע, לא היה מצב שהוא יודע, יש לו השקפה. מי נהיה חלק היה הילד בנפש תורה לקבל את הצורות ואת הדיבורים אשר ישמעו עליו מוריו ורבותיו, והם באמת ספו לו כתורה, כמו שהגמרא אומרת, ברגע שילד מתחיל להבין, ספו לו כתורה, הגמרא אומרת, תכניס לו, תכניס לו, תכניס לו, כמו שור שאוכל, כן, אתה מפתם אותו כמה שאתה יכול, ולא דיבורים בלבד, רק גם את נפשותיהם בו הכניסו ועל נפשו חרטו, הם השקיעו בו את הנפש, חרטו על נפשו, והיה כאשר התחילו אחר כך ניצני נפש הילד, הרגשותיו ושאיפותיו מעט מעט להתנוצץ, מצאו כבר נער דשן בדושנה של תורה. מאחר והוא לא גדל לפני זמנו, אז היה לו הרבה זמן לספוג, היה לו זמן לספוג, אז כשהוא גדל אז ראית את הפרי של מה שהוא ספג, ושמן משמן משחת קודש, והיו הן ניצני הרגשותיו ושאיפותיו עוד לכוח מוסיף, ואז מאחר והוא ספג הרבה, אז הכוחות שהתחילו להתפתח בו הם היו בעצם כוח חיובי שעזרו לגדול הלאה ולנשמה יתרה להצמיח ולהוסיף על התורה ועבודת השם אשר הכניסו בו רבותיו, בהם התחנך ובקדושתם התגדל. אז כשהוא התחיל לצמוח בזמן שהוא היה בשל לכך, אז הוא רק הוסיף על הטוב שכבר השקיעו בו. לא כן אתה בדורנו, שאישות ועצמות הילד ממהר להתגבל ולהתגדל קודם זמנו, גם שאיפותיו, דעותיו והשקפותיו ממהרות להתפתח בעודן בוסר מרים וארסיים. הילד הרי עיר פרא אדם ייוולד, אומר איוב. האדם בעצם יש לו השתלשלות, כשאדם נולד הוא עיר פרא, הילד נולד הוא כמו בהמה, מה הוא יודע? אני רוצה לאכול, אני צמא, אני רעב, אני רוצה לישון, הוא רק יודע מה שהוא רוצה, נכון? זה התינוק. אז הוא מתחיל לגדול, הוא עדיין רק יודע מה שהוא רוצה, לוקח זמן עד גיל 4 בערך, 3-4, עד שילד מתחיל לקלוט שיש אחרים, צריך לתת לאחרים, יש לאחרים רגשות, מה הם צריכים, ואז הילד לאט 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 מתחיל לצאת מעצמו. זה תהליך. אם הדעות והשקפות שלו מתפתחות יותר מדי מוקדם, אז כל הנגיעויות שלו וכל הבימיות שבו הכל מושקע בדעות והשקפות, כמה שזה מתפתח יותר מאוחר, ככה זה יותר טהור. כן? יש צד הפוך לזה. יש צד גם כן שהיצר הרע של הילד בקטנותו לא מפותח גם כן, שהוא יותר טהור. נכון? מפי עוללים מיוניקים יישא תוז. נכון, ובכל זאת. יש טהרה שיש לילדים שאין למבוגרים. שם עוד לא טעמו טעם חית. יש מפי עוללים מיוניקים יישא. אז אז יש דבר והיפוכו, תלוי, זה פנים. חזל אומרים משעה שנינר לצאת, ככה אנטונינוס לימד את רבי. ובהן מתחילו להתבונן ולחקור בכל דבר, בדעות והשקפות האלה הוא מסתכל, אף בדברים שאסור לו, כאיש לעצמו, ולהתרגש ולהתפעל בהתרגשות לא מבושלה. יש התלהבות, אבל זו התלהבות שנובעת בעצם מחוסר בשלות, והאם אפשר שמן הדעת של עובי ההתרגשות והתפעלויות ארסיות תתרקמנה שאיפות והשקפות לא פסולות ורעולות? ברור שאם ההתרגשות וההתפעלות זה הכל נובע מבוסר, מזה שהוא עוד לא מפותח, אז השאיפות והשקפות הן גם כן לא תקינות. אז מה ראינו היום? ראינו שהיסוד למה בדור שלנו הנוער לא מקבל את החינוך כמו בדורות הקודמים, זה שהנוער מפתח דעות ועצמות חשיבה כשהוא עדיין צעיר ולא בשל, והשקפות האלה הוא דוגל בהם ויש לו התלהבות, ושני דברים זה גורם. א', שיש קונטרה, יש בעצם התנגדות ושנאה למי שמנסה לחנך אותו אחרת, כי הוא סבור שהוא יודע. ודבר שני, שבעצם הדור הזה לא יכול להשקיע בילד בקטנותו, כי כבר בקטנותו אתה מתמודד עם מצב שיש לו דעות, ומהדעות האלה יוצא התלהבות, וההתלהבות מפתחת שאיפות והשקפות שהן בכלל לא תקינות. זה הכל נובע מזה שהוא סבור שהוא בר דעת, ומהדעת הזו שהיא לא תקינה, שהיא עוד לא בשלה, יש התלהבות ובחירת כיוון. אז כבר שכייל צעיר, לפני שיש לך יכולת השפעה, הוא כבר בעצם על דרך מסוימת. אז זה שני הבעיות שנובעות מהבעיה העיקרית, שבדור שלנו הילדים בגיל צעיר כבר יש להם תחושה שהם בר דעת, הם יודעים והם מבינים. טוב.